רומא. דיברנו, מלכות רומא, כלומר, המלכות שבמהלך הדורות הפכה להיות התרבות המערבית, דומה לשמש, ולכן היא אדומה. ובמה היא דומה לשמש? מצד זה שהיא נותנת חיים. היא הכוח הפועל האקטיבי בתרבות האנושית. זה הכוח הפועל, זה השמש. ודבר זה, עוד בערו, בחוכמתם ובסודותם, במקום אחר. שאמרו בפרק כמה די יומה. כן? אז זה השורה, זה פשוט בעמודה הימנית, למטה למטה, כן? שאמרו בפרק כמה די יומה, דף יוטט עמוד ב', אלמלא כל גלגל חמה, היה נשמע כל המונה של אדום. כלומר, הרומא זה עיר גדולה, זה עושה הרבה רעש, אז למה אנחנו לא שומעים את זה? בגלל כל גלגל חמה. השמש עושה יותר רעש מאדום, ולכן אי אפשר לשמוע את כל המונה של רומא. כלומר, יש יחס בין זה לזה. זה הכוונה. יש יחס בין אור החמה לבין אדום. וכבר בארנו זה וחיבור בער הגולה. ועוד יתבהר, אגב, זה גם יש גמרא מפורשת, למה אין קולו של אדם נשמע ביום כמו שהוא נשמע בלילה? מפני הקול של גלגל חמה. כן? ביום, גלגל החמה מסתובב, עושה הרבה רעש.
זה השמע שמתאים ב...
ולכן אי אפשר לשמוע את קולו של אדם למרחוק במשך היום. מה שאין כן בלילה, החמה מהצד השני של כדור הארץ, אז אדם אומר מילה אחת, שומעים אותו בוודי השני, כן? ההסבר המדעי זה הקרינה של השמש, שאני חושב במילה.
יש תדרי שמע בקרינה האלקטרומגנטית של השמש. הקרינה היא...
נכון, ואז זה חוסם, זה חוסם חלק מן הגלים, נכון?
בכל, מה זה שאלה? רקע, רקע של יותר...
מה?
לא, זה... אתה צוחק או...
לא, לא, לא רצינו.
מה זה שייך? זה קרינה של אלקטרומגנטית, זה קרינה של... וכל זה משהו שונה לכל...
הוא אומר שיש שם תדרי שמע. אה? יש תדר, הוא אומר יש תדרי שמע.
מה זה קרינה של רעש?
מה זה קרינה של השמש? זה תדרים שונים לחלוטין.
הוא אומר שזה כן. אני לא יודע, קראתי את זה פעם באיזשהו ספר.
אני לא בטוח שזה בגלל החיים. סוג אחר לגמרי שמש. אבל יכול להיות שזה בגלל החום. בגלל
הרציפות. טוב, על כל פנים, אתה קושר את זה לשמש בכל מקרה. טוב, האמת היא שזה לא משנה. הגמרא לא התכוונה גם להגיד שזה דבר מדעי. כן? הידוע מחיבור באר הגולה. שם המהר"ל הסביר באריכות גדולה בבאר שישי מה היחס בין האמת המדעית לבין דברי חז"ל בענייני מדע. ועוד התבהר בסמוך מה שאין כוח שלהם בפועל. שלמלא היה כוחם בפועל לגמרי, היו מחריבים את העולם לגודל כוח שלהם. כן, כלומר, זה המשך הביאור של הגמרא במסכת מגילה, מה שהתחלנו ללמוד בשבוע שעבר. שגרמניה של אדום, כלומר, הגמרא קוראת לגרמניה אדום, אם היה כוחה יוצא אל הפועל, היו מחריבים את העולם כולו. כן, כי חז"ל כבר עמדו, כבר בראשיתה של התרבות הגרמנית, כלומר, כשהיו רק כמה שבטים, הם הבחינו מה המגמה של האומה הזאת. למה זה יכול להגיע? מה? כן, זה יכול להגיע או הערך הרביעי שעכשיו הולך ונבנה. כלומר, זה יכול להיות, הם תפסו שהמגמה של האומה הזאת יכולה להביא לחורבן העולם כולו. כן, כמו שגלגל חמה, אם השמש הייתה מוציאה לגמרי לפועל את כוחה, היה נחרב העולם. כפי שפעם אמר איש מדע חשוב, שבעוד מיליארד שנה, אז השמש תכבה. מישהו נבהל שאמר, אמרת מיליארד או אמרת מיליון? אז הוא אמרתי מיליארד, אז הוא נרגע. כן. אז, אבל יש ביטוי כזה בחז"ל, נרתיקה של חמה. לחמה יש נרתיק. כן, להוציא חמה מנרתיקה. כלומר, כאילו יש איזה משהו שמגן מפני תוקף החום של החמה בעולם. מבחינה מדעית, קוראים, יש לזה אולי הסברים, אבל הכוונה היא שאין כל הכוחות הפועלים בהוויה מנועים מלהופיע בבת אחת. כי אם זה היה מופיע בבת אחת, אי אפשר היה לעולם לעמוד בפני העוצמה הזאת. כן? כלומר, התביעה של הפעולה, טביעת הפעילות הייתה גדולה מדי בשביל כוח הקיבול של ההוויה. זה הצמצום. לכן כתוב במסכת בבא בתרא, אמר רבייה, אין גיהינם לעתיד לבוא. אלא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה ומקדיר בה את העולם. צדיקים מתרפאים בה, שנאמר, יום הבא. מה פירוש הדבר להוציא חמה מן ארתיקה? בעולם הזה האמת לא לגמרי גלויה, היא קצת חסומה. ברגע שאני, ולכן יש אפשרות גם להיות רשע בעולם הזה, מפני שאינני עומד כל רגע ורגע מפני התביעה להתאים את עצמי לאמת. אבל ברגע שהאמת גלויה, רשעים נידונים בה, הם אינם יכולים לעמוד במצב כזה של, או של עולם אמת. ודווקא צדיקים שהם חולים בעולם הזה, אתם מבינים, הנחת היסוד של הגמרא זה שהצדיקים חולים בעולם הזה, כי הם חיים בעולם שאיננו מתאים למה שהם יודעים אותו כאמת. ולכן כשאמת כזאת מתגלה, הם מתרפאים בה.
מתי מתגלה אמת כזאת?
לעתיד לבוא.
מה זה יום הדין?
זה בדיוק זה. זה
לא, יום הדין לא, יום הכיפורים מה שנקרא.
יום הכיפורים?
כן.
זה קצת לעתיד לבוא.
כן? זה גם זמן שלא עמוד.
נכון. ועוד יתבאר בסמוך מה שאין כוח שלהם בפועל, שאלמלא היה כוחם בפועל לגמרי, היו מחריבים את העולם לגודל כוח שלהם. לפיכך אמר, אחר זה, הגמרא אמרה את זה, 300 מלאכים כתיר את הגאיקה בגרמימה של אדום, ושסה מזר בני. כן? כלומר, יש שני כוחות שמתנגשים זה בזה בתרבות המערבית. האחד שעשוי משלוש מאות מלאכים, והשני שעשוי משלוש מאות שישים וחמישה דוקסים. והסברנו שזה המאבק בין רומא לבין גרמניה, כן, לפי הגמרא. מה פירוש המאבק הזה? זה המאבק בין הסמכות הדתית לבין הסמכות השלטונית. כי בתוך התרבות המערבית יש תמיד שני המוקדים האלה. הצד הרוחני של אותה התרבות והצד הפוליטי של אותה התרבות, ויש ויכוח פנימי מי הבוס. האם האפיפיור הוא נותן הפקודות לקיסר גרמניה, שקיסר גרמניה הוא מלך אירופה והאפיפיור אחד מתקידיו.
כמה גרמניה? זה
365. זה גרמניה? זה גרמניה. לא, 300 בגרמניה, 365 ברומא. ביאור דבר זה עניין מופלג מאוד. וזה, כי כבר אמרנו, כי כוח מלכות רביעית, יש לו כוח מן השמש אשר בחלקה המלאכים והמושלים. ולכן, הממשלה בעולם הזה זה בידי רומא. רומא היא המולכת בעולם. ולכן הם גם השתלטו ממש על כל כדור הארץ. יש אפילו ביטוי כזה מסכת יומה, אין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות הרשע על כל העולם 9 חודשים, כמו זמן של לידה. כדי להוליד את המשיח צריך 9 חודשים של הריון, שזה 9 חודשים שבהם התרבות המערבית משתלטת על כדור הארץ. זאת אומרת, יש איזושהי תקופה לפני גאולת ישראל שיש צורך בקולוניזציה של כל כדור הארץ. ברגע שעם ישראל מגיע לשלב גאולתו, כבר אין צורך, ואז כל האימפריות הקולוניאליסטיות נופלות. כן? כפי שהיה. כלומר, כי מלכות רומא היא מלכות הרשעה, כידוע. היא רשעה ביחס לאיזו מלכות? ביחס למלכות שלנו. כי אצלנו במלכות יש קריטריון של מוסר בהתנהגות הפוליטית שלנו. אצל אומות העולם, אצל הרומאים, הקריטריון של ההתנהגות זה המשפט. יש המשפט הבינלאומי. אז המשפט הבינלאומי הוא רשע, מפני שהוא פורמליסטי. איננו מתחשב בשאלה האם זה מוסרי או לא מוסרי. אם כן, זה מלכות הרשע. זה ברור כל מה שאני אומר או לא? אם זה לא ברור, מה? אני הרגשתי שאולי זה לא ברור. אז למה את לא שואלת? עד שאני לא שואל אם זה לא ברור. אז תגידי, לא הבנתי כלום מה שאמרת, תחזור מההתחלה. אפשר גם להגיד את זה. בסדר. אני כאן התחלתי להסביר את הביטוי מלכות הרשעה. במה רומא היא רשעה? היא רשעה במלכותה. באופן שבו היא שופטת את העולם. כי מה, ההמצאה הגדולה של הרומאים זה כידוע המשפט הרומי. כלומר, ההתייחסות אל העולם דרך עיניים משפטיות. וזה כמובן רשעות. עובדה, היסטורית, זה מה שהם עשו. הם המציאו את הרעיון הזה. תורת המשפט זה מושג רומן. חוקים היו לפני כן, אבל המשפט בתור ישות, בתור, לא יודע איך לומר, בתור טבע עליון. תן לך דוגמה. יש חוק רומי מפורסם, שאם אני מחזיק באדמה שאיננה שלי במשך 3 שנים, בלי שאף אחד ימחה, זאת אדמה שלי. למה הרומאים המציאו את החוק הזה? מסיבה פשוטה. הם כבשו ארצות. צריך לתת שכר לחיילים. אז מה הם צריכים לקבל? אדמות. איפה מוצאים אדמות? בארצות הכבושות, אבל זה שייך לי מישהו. רק רגע. זה שייך לי מישהו. אז אין בעיה, עושים חוק שאדמה שאתה מחזיק בה 3 שנים, בלי שאף אחד יטען נגדך שום דבר, זה שלך. לא, זאת אומרת שמה שהיה חשוב זה שזה יהיה חוקי. כלומר, זה כבר לא גזל ברגע שיש חוק שמסדר את זה.
אוקיי, ניורנברג, זה דבר.
מה? מה יש? איפה? כן, התפיסה הזאת מקורה ברומא. זה מה שרציתי להסביר. כן? הרעיון הזה של המשפט הרומי, זה מקורו ברומא. אנחנו לא מדברים אם זה מוסר של בני אדם או לא. אנחנו לא. ברומא אין בכלל שאלה אם זה חוק, אם זה מוסרי או לא. השאלה אם זה חוקי או לא. לא, לא. לא, תני לי לענות לך. טוב, גמרתם? ברומא רצו שזה יהיה חוקי בגלל שהרגישו שזה קצת יותר מוסרי שדברים יעשו על פי חוק מאשר על ידי הכוח. כן, אבל זה כבר התחלה של מוסריות. לכן, ביחס לברבריות שקדמה לרומא, המשפט הרומי זה התקדמות. לכן, אומרת הגמרא, אין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות הרשע על כל העולם 9 חודשים. צריך לתקן את העולם קצת. לכן רומא יודעת לתקן קצת את העולם, להפוך אותם מברברים למכבדי חוק. אבל ביחס לתורת המוסר הישראלית, זאת נפילה. לכן אנחנו קוראים לזה מלכות הרשע. לא, היו חוקים, אבל לא היה משפט. ולכן הצורה שבה היא מצליחה לבטא את המוסריות שלה זה על ידי המשפט. לא, זה מוסרי מעצם זה שזה משפטי.
ולמה זה לגן את זה במשפט, בחוקה? כדי שזה מוסרי.
לא. זה יותר מוסרי שזה משפטי. אתה מבין את ההבדל? אצלנו יש קודם כל מוסר, ואת המוסר אנחנו הופכים לחוק. הבנת? אצלנו יש מוסר, ואת המושפט אנחנו קובעים כחוק. אצלם זה ההפך. כן? יש שם משל, דינה דבר מצרה. דינה דבר מצרה זה יסודו ב- ועשית הישר והטוב בעיני השם, וזה הופך להיות הלכה. קופין על מידת סדום, למשל. זה נהנה וזה לא חסר, קופין אותו. בין כל אלה חוקים הלכתיים, שבית דין דן לפיהם, שמקורם בהכרה מוסרית. מה שאין כן ברומא זה ההפך. יש קודם, יש תחושה שדברים צריכים להיות מוסריים. אין לנו דרך, אנחנו לא יודעים איך לה... אני לא יכול כשיש כל הזמן שיחות, זה מפריע לי. אין לנו דרך לבנות עולם מוסרי, כי אין לנו מפתח לזה. אבל לפחות שזה יהיה חוקי. זה השיטה הרומית. הבנת? כלומר, אני רוצה לגזול את האדמה של השני. והרצון הזה נשאר אצלי. אבל כדי שזה קצת יותר מוסרי, כמו שקראת לזה, להשקיט המצפון, אני הופך את זה לחוק. ועצם העובדה שזה חוקי, זה כבר, נגיד, מציל את זה מן הג'ונגל הקודם.
זאת אומרת שמלכתחילה יודעים שזה לא מוסרי.
ודאי, מה, חוקי המוסר ידועים.
זה לא
עושה
סדר.
סדר זה כבר יותר מוסרי. יש זכות קיום למי שעושה סדר. למרות שזה לא כל כך צדיק, כן? יחסית אלינו זה רשעות. נכון, יחסית לאומות העולם זה טוב. זה בדיוק מתאים לנצרות. כלומר, הנצרות היא הצד הרוחני של הרומאיות. כלומר, החוקים זה בידי קיסר, הרוחניות זה בידי אפיפיור. ולכן יש פה חלוקת עבודה. אין שום צורך במצוות מעשיות כדי להגיע לרוחניות. אבל רוחניות ופוליטיקה זה שני עולמות שונים. רוחניות שייך ליחיד, והפוליטיקה זה שייך לתיקון החברה. אין הנצרות מטפלת בתיקון החברה, זה עבודתו המלוכלכת של האפיפיור, ושל הקיסר. עכשיו, מישהו שאל פה מה ההבדל בין זה לבין חזקה, ההלכה של חזקה של 3 שנים. אין שום קשר. זה מה שאמר לך. חזקה, אצלנו זה חזקה עם טענה. כלומר, אם מישהו מחזיק, אני מחזיק אדמה שאיננה שלי. באים אליי, שואלים אותי, אחרי 5 שנים, תגיד לי, אתה יודע שהאדמה הזאת שייכת למישהו אחר? זאת אומרת, אבל אני מחזיק בה 5 שנים. מה ההלכה? אני מחזיר את האדמה. לא, אני צריך לטעון שהיא שלי. אם אני לא טוען שהאדמה הזאת היא שלי...
מתי? במירות 5 שנים? מתי?
חזקה משמשת כראיה, לא כמעסק עניין.
מתי אתה צריך לטעון?
כשבאים וטוענים שאדמה שאני יושב עליה איננה שלי, אני צריך להשיב שהאדמה הזאת היא כן שלי. קניתי אותה, קיבלתי מאבותיי, מישהו נתן לי במתנה. כלומר, את צריכה להיות טענה של בעלות על האדמה בלי קשר לחזקה. החזקה 3 שנים פותרת אותי מלהציג שטר חוב, שטר על זה, שטר קניין. זה הכל. לחזקה יש דין ראייה, לא דין קניין. זה ההבדל המהותי לגמרי. אצל הרומאי, החייל הרומאי אומר, כן, אני לקחתי את זה במלחמה, ואף אחד כבר 3 שנים לא אמר לי כלום. כמובן, שאם הוא היה בא ומתלונן, אז הייתי... למשל. ואז מבחינה משפטית, זה של החייל הרומאי הזה. יש הבדל עצום. כן. מה? 9 חודשים הכוונה תקופת הריון. זה לא דווקא 9 חודשים. זה כבר היה. מה? בזמן האימפריות הקולוניאליסטיות של המאה ה-20. גם את זה? קשור. ודאי. היו פרוטקטורטים, שם עשו צרות לקיסרית סינה האחרונה, וכל מיני צרות כאלה. אה? נו. אתה לא יודע? הביאר, תפשין חלט. בן דוד בא. לא, דווקא לא. זה רבי יצחק אברבנאל אומר משהו מעניין. אין בן דוד בא, אומרת הגמרא, עד שתהפך כל המלכות למינות. מסביר רבי יצחק אברבנאל, איזו מלכות צריכה להפוך לאיזו מינות? המלכות, אומר, זה מלכות הרומאים. כלומר, אירופה. היא צריכה להפוך למינות, זאת אומרת, לכפור בנצרות. ורק אז בן דוד בא. רבי יצחק אברבנאל אומר את זה בתקופה של תחילת הרנסנס. כשהוא רואה לראשונה את התמוטטותה של הכנסייה הקלאסית. הוא רואה שכבר אז עולים כוחות הכופרים באמינותה של הנצרות. אז הוא אומר, זה סימן שבן דוד בא. הוא אומר, זה מסברה פשוטה מאוד. הוא אומר, אין אמונה אמיתית נכנסת בלב של מי שיש לו אמונה לא נכונה. צריך קודם כל לסלק כל אמונה כדי לקבל אמונה אמיתית. כן, כן, אבל אני אומר את זה לגבי בן דוד. כוזר אומר את זה על היחיד. אז כאן נדבר על זה. אי אפשר בלי אמונה בכלל.
מה זה?
כן, כן, בטח.
מה זה? אז אתאיסט, גוי אתאיסט.
יותר טוב.
עדיף שהוא לא מאמין בשום דבר, והוא יכול...
זה גמרא מפורשת במסכת תענית. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. יש עוד ביטוי, כל הכופר בעבודה זרה כאילו הודה בכל התורה כולה.
לא, הוא כופר בעבודה זרה, אבל בתורה כולה גם כן.
הוא לא כופר, הוא פשוט לא מבין. הוא לא מבין כלום בזה. אז זאת אומרת שהוא כופר.
זה רק מחזק
אמונה באינסוף, כמובן. קשר לאינסוף. כן, כן, הוא קשור לאינסוף.
אז לפי זה, הקומוניסטים, תסלח לי מאוד, הם יהודים...
במובן הזה כן, במובן הזה כן.
הם הרגו מיליונים אנשים,
משהו... בזה הם רשאים, בזה הם רשאים דווקא. הם יהודים רשאים. לפי ההלכה?
לא.
במדינת ישראל, כן, זאת אחת הצרות הגדולות. מנסים קצת לתקן את זה היום. על החוק במדינת ישראל, שהוא מושתת על החוק הרומאי. היום כבר הצליחו קצת לשנות את זה, החליטו שבמקום שבו יש לקונה משפטית, כלומר, מקום שבו אין שום מקור, לא בחוק הרומאי, לא בחוק הבריטי, חיפשו אפילו במנהגי האותנטוטים בדרום אפריקה ומשהו בפטגוניה, בדרום אמריקה, לא מצאו כלום. אז החוק במדינת ישראל זה חוק חדש, שמותר לשופט להסתמך על מקורותיה של מסורת ישראל. כשבית המשפט העליון פסק, שזה כולל גם את החדם. גם זה מסורת ישראל. אבל יש התחלה של תיקון. דווקא פרופסור רקובר רצה להשתמש בזה כדי להתיר דיון בפני בית דין חילוני. מדוע? בגלל שיש מה שנקרא שליחותא יוקא עבדינא. כשבית דין הרבני אינו רוצה לדון בעצמו, יכול להטיל את המלאכה על מישהו אחר, שאיננו בגדר בית דין רבני. מכיוון שהחוק החדש במדינת ישראל מכיר בהלכה באופן עקרוני כסמכות, אפשר להגיד שכל החוקים שנם כפי ההלכה הם בבחינת שליחות שבית הדין החילוני ממלא בשם הבית דין הרבני. זה קצת עקום, אבל... הרעיון, יש פה גרעין של אמת בתפיסה הזאת. איפה אנחנו? יש עוד מה, כן? באור דבר זה, כן? דף צדי ג' עניין מופלג מאוד, וזה כי כבר אמרנו, כי כוח מלכות רביעית יש לו כוח מן השמש אשר בחלקה המלאכים והמושלים. וזה שאמר, שין המלאכים, כן, 300 מלאכים, כתירי תגי בגרמים של אדום. עם כתרים קשורים בראשיהם נמצאים בגרמניה. כי המספר הזה שהוא 300 ראוי אל כוח השמש. זה שוב ביטוי לשמשיות של המלכות הזאת. וזה, כי השמש הוא מלך ומושל בעולם הזה, והאחדות הגמור שהוא יתברך מלך מלכים אין ראוי כי מלך שמתברך שהוא מלך על הכל והוא יתברך אחד לגמרי ואין לחמה מלכות הגמור, אבל מספר 3 ראוי לחמה. כי השניים שהוא זוג אין בו אחדות כלל, ואין זה שייך למלכות, שהמלכות הוא אחד. רק מספר 3, שאינו זוג, יש בו אחדות, והוא ראוי לחמה.
למה 3 כן ושניים זה?
שניים זה פירוד, זה לא מלכות. זה אנרכיה.
למה 3 זה לא פירוד?
3, יש שניים, ואמצעי שמאחד. יכול להיות שזה אחת הסיבות, מדוע התיאולוגיה של עבודה זרה, של העולם המערבי, זה שילוש. לכן, בשם שמש, שין בתחילה ושין בסוף. לרמוז כי כוחה שין. והדבר הזה רמזו גם כן בפרקי רבי אליעזר שאמרו שם כי 3 אותיות משפו של הקדוש ברוך הוא כתובים על החמה. ושלושה מלאכים מנהיגים אותה. והרי נתנו לשמש 3 אותיות משמו ושלושה מלאכים מנהיגים אותה. ואין לך בדברים אלו כאן. ולכך אמר שמושפע מן החמה 300 מלאכים כתירי תגי. כן, כן, יש פה תלות. תגי צריך להגיד. ולא אמר 3. למה? אז תגיד 3 מלאכים. כי אין החמה מן התחתונים שהם על הארץ, רק ניתנה נדנה שמתברך בשמיים. ואמרו, כתחתונים הם עד 10. או כמו שאמרו, מעולם לא עלה משה ואליהו למעלה 10. לקיים מה שנאמר השמיים שמיים לשם וארץ נתן לבני אדם. ומאחר כי רשות התחתונים עד 10, והעליונים כוח שלהם מגיע עד 100, והמאה הם כמו אחד. וכבר אמרנו, כן, מספר אחר ראוי לשמש, רק מספר 3. וכך, כוח החמה, מספר 300. כן, מסביר המהר"ל שיש מספרים ש... לא רוצה לכך להשתמש בביטוי הזה, אבל מספרים סמליים. כן, זה רעיון פיתגוראי עתיק. אצל הפיתגוראים, פיתגוראים, תלמידי פיתגורה. כן, ש... היתר זה השורש של, של סכום ריבוע ה... זה הצלעות, הניצבים, משולש, שער זווית. אז בקיצור, אותו פיתגורס היה גם איש מיסטי מאוד, שכנראה גם בא במגע קצת עם הנביאים האחרונים וכו'. הייתה לו דעה כזאת שמהות העולם זה מספרים. ולכן כל ערך מיוצג על ידי סוג, על ידי מספר מסוים. לכן הצדק אצלו, אם אני לא טועה, זה מספר 5. והשלום מספר 4. משהו כזה. כן, יש כל מיני התאמות כאלה. הרעיון הזה הוא רעיון קדום גם אצלנו. זאת אומרת שיש, המספרים אינם רק דבר כמותי, יש בהם ממד איכותי. למשל כשאני אומר אחד, הכוונה מה שמאחד את הכל. לכן אחד נקרא אח. אח. אחווה. כן? וזה גם מלשון חד. כן? זה, הכל פונה אל מקום אחד. שניים זה מלשון שונה. כן? הוא חוזר על עצמו. בשלוש יש מושג של שלשלת. ארבע, באמתך לא תרביע כלאיים. כלומר, זה הריבוי, ההפריה, זה ארבע. מה שחזק, יש לו ארבעה צדדים, בנקודה פנימית. הוא חמוש. כן? זה חמש. וכו'. כן? יש, כל המספרים האלה יש להם משמעות. ולכן, זה טבעי לחפש איזה מספר יכול לייצג את הכוח השמשי. ולכן הוא מוצא כאן 300. הגמרא כבר רמזה לי. יש דברים שלוקח ממדרשים, יש דברים שלוקח מספרתם. אז הגמרא מסכת סוכה. שמעולם לא עלה, לא עלו משה ואליהו למרום, ומעולם לא ירדה שכינה למטה. השאלות הגמרא, והרי כתוב, וירד השם, על הר סיני, אומרים, הוא ירד עד למעלה מעשרה טפחים. אני מבין שכתוב בגמרא, למעלה מעשרה, זה לא כתוב טפחים. רש"י כותב טפחים.
תמיד עשרה, זה טפחים, ועשר זה
עבור. הגמרא אומרת למעלה מעשרה. וכתוב, ויעל משה, או ויעל אליהו, עד עשרה. זאת אומרת ש... הגבול של העולם, הגבול של מה שנקרא מטה, נקרא עשרה בגמרא. הגבול של המעלה גם כן נקרא עשרה. כלומר, העולם שלנו נקרא עשרה. עשרה מאמרות נברא העולם, עשר ספירות של הקבלה, איך שתרצה לקרוא לזה. כן? בלי להבין למה הכוונה, אתה כבר מבין שהמספר עשר מציין את העולם התחתון. עשר זה עושר. כן? כלומר, זה עולם שלא חסר בו כלום. הוא עשיר מאוד. מלשון שורש, אם, אימא. בגלל שהם 10 כפול 10. כלומר, כל דבר למטה הוא עולם שלם למעלה. זה מה שזה.
איפה שורש אם?
מה, 100?
100 זה מהם?
כן, זה המקור, זה בחילוף אותיות. ויש לך לדעת, כי שתי בחינות, למה? יש לנו עוד דקה. וכן יש לך לדעת כי שתי בחינות יש לשמש. הבחינה האחת מצד עצמה, דהיינו במה שהיא עצם מאיר בלבד, ובחינה השנית הוא כוח השמש אשר יש לה מצד תנועתה, בגלל אשר יש לה שסה חליפי תנועות. וכנגד זה אמר שסה מרזבני, כן? 365 דוקסים יש ברומא, והם כמו דוקסים מכרח גדול. ולכך אמר שמרזבני ולא מלאכים, כי המלאכים כוחם מצד עצם השמש בלבד. ואילו ענף מרזבני אינם מצד עצם השמש, רק מצד חילופי תנועות השמש. והוא הכוח שלה שנמצא בשמש, שסה חילופי תנועות והם כוחה. כלומר, גרמניה זה עצם אדום. כן? זה אדום באמת. הנצרות זה הכוח של אדום. זה משהו שהם קנו לעצמם. כשאדום מתנועע, אז הוא נהיה נצרות. אבל אמיתותה של אדום זה גרמניה, זה מה שאומר כאן המערב. אתה מבין, זה ראש.
גרמניה זה עצם אדום, זה נוצרות.
זה כוח נקנה. זה כוח נרכש. הם רכשו את זה על ידי תנועתם. והם גודלים את זה בישראל. יפה, רק גרמניה, ואז היא מסוכנת מאוד. אנחנו רואים, הרעיון הראשון, הראשון שדיבר על שואה, היה הנוצרי הראשון, שיסד את אירופה החילונית, כלומר וולטר. כן? הוא הראשון שבא נגד אירופה הנוצרית, נגד הכנסייה, והוא הראשון שחשב על השואה. כי כל זמן שיש נצרות בעולם, יש משהו שעוצר את האפשרות של שואה. יש איזה תירוץ תיאולוגי, היהודים צריכים להמשיך להתקיים מושפלים כדי להוות עדות על אמיתותה של הנצרות. לכן יש, למרות שיש שנאה גדולה בנצרות כלפי ישראל, יש איזה מחסום תיאולוגי שמונע את ההשמדה. וזה כבר רמוז בתורה. עשיו אמר, יקרבו ימי אבל אבי והרגע את יעקב אחי. כל זמן שיצחק בחיים, יש שורש משותף ליעקב ועשיו, אי אפשר להרוג את יעקב. רק כשהאחווה נשכחת, אז אפשר להרוג את יעקב. מי שוכח? עמלק, הנכד של עשיו, הוא כבר לא קשור באבותות אהבה ליעקב. הוא יכול להרוג אותו. יפה. מי שמרד ברומא, הוא הוגה רעיון השואה. רק לותר, הוא היה אנטישמי גדול מאוד. הוא באמת חשב על השואה גם. הוא כומר אנטי-רומאי. זה לא סתם. כלומר, המהפכה הדתית של לותר היא גרמנית מאוד. צריך לקרוא את זה בכתבים שלו. לכן, אחד ממעשי המרידה הגדולים שלו זה שהוא תרגם את התנ"ך לגרמנית. הפך את זה ליצירה עצמאית, שכל גרמני יכול ללמוד אותה. לא צריך כבר את רומא. אנחנו כבר מאחרים בשתי דקות וחצי.